שלום, ברוכים הבאים ואחרי החגים שמח. השנה בעיקר אפשר להסתכל על פסח ולשאול מה ניקח איתנו, איזה כוחות, איזה עצות, איזה כלים עברנו ימים מיוחדים, בפרט תשפ"ד, כל החגים בשנה הזו הם קצת אחרים. אפשר לקחת חירות לכל השנה, משמעות, הבנה שאנחנו חלק מסיפור גדול, המאבק בין טוב לרע, מפרעו ועד ימינו. יש הגדרה יפהפייה של הרב יצחק הוטנר, שאמר בקצרה, אל תגיד שהחג עבר, תגיד שהחג התווסף. זה לא עבר, יאללה, נגמר, צ'ק, דליט, עברנו את זה. זה התווסף, זה בנה עוד קומה בנו ובעולם, התקדמנו. הפסח הזה לוקח אותנו קדימה לבשורות טובות, בעזרת השם. מה נעשה? אתם הולכים לתת לי את הדבר הכי יקר שיש לכם, אני תמיד אומרת, הזמן שלכם, מה תקבלו בתמורה, על מה נדבר? אחד על פרשת השבוע, חוזרים אל הפרשה. לא רק ההכלה תחזור לשולחן השבת סוף סוף אחרי פסח, גם פרשת השבוע חוזרת, אחרי הקפאה. בשבת של פסח בחול המועד לא הייתה פרשה, השבוע חוזרים אחרי מות, זה שמה, אנחנו בספר ויקרא, עוד מעט נתאפס מחדש על הדופק הזה של פרשת השבוע. שתיים, דופק חדש, מסכת אבות. אנחנו מתחילים בתקופה הזו של השנה, מפסח והלאה, ללמוד בשבתות, ובכלל מקובל בתקופה הזו ללמוד את המסכת הזו, את החלק המיוחד הזה במשנה שנקרא אבות, ועוד מעט נראה עד כמה. אתם אפילו יודעים בעל פה חלקים גדולים, גם אם אתם לא חושבים על כך. עוד מעט נתאם ממסכת אבות, וגם עם הפנים בשבוע הקרוב ליום השואה, יום הזיכרון לגבורה ולשואה, ושוב השנה כל דבר מקבל עוד. עוד משמעות ועוד איזושהי התבוננות שלנו. אז בואו נתחיל. פרשת השבוע, התגעגעתי. פרשת השבוע היא פרשת אחרי מות. אנחנו בעצם חוזרים לרצף שהפסקנו לפני פסח. זו כבר הפרשה השישית בספר ויקרא. רק לאפס אותנו רגע במרחב. סיימנו את ספר בראשית, סיימנו את ספר שמות. אנחנו בספר השלישי ויקרא. ובתוכו אנחנו כבר בשבוע השישי עם פרשה ששמה אחרי מות. מה קורה בה? היא מתארת לנו מה קורה אחרי מות שני בני אהרון. אהרון, אחד מהמנהיגים שלנו במדבר, הוא אב שכול, הוא איבד שני בנים. איך ממשיכים? לאן ממשיכים? על כך ועוד בפרשה. וגם 28 מצוות מופיעות בה. כלומר, מתוך האחרי מות בעצם נותנים לנו מצוות לחיים, דברים שצריך לעשות ולא צריך לעשות, הכל בדרך לארץ. אלה דברים שאמורים לבסס את הקשר שלנו לכאן, לארץ ישראל. אז בואו נראה באילו מילים בדיוק מתחילה הפרשה. וידבר השם אל משה, אחרי מות שני בני אהרון. ואז הוא מתחיל לתת לו הוראות, הוראות לאהרון הכהן, מה לעשות, מה הם עשו לא נכון, למה הם מתו, מה צריך לתקן. בקיצור ממשיכים, החיים ממשיכים, המסע במדבר ממשיך, ואחרי מות הזה בעצם אומר, אנחנו נמשיך אחרי, נקום. אהרון הכהן הוא מודל, הוא ממשיך להנהיג את העם, באהבה, הוא הכהן הגדול, לעבוד את העבודה של הכהנים, להיות איש חינוך, אומרים עליו שהוא היה אוהב שלום ורודף שלום. אולי הלב הגדול והטוב הזה גם נובע מהשכול הפרטי שלו, מהרצון שלו ככה לתקן ולחבר את העם, מזה שהוא יודע להעריך את ערך החיים אחרי שהוא נאלץ לקבור בחייו שני בנים. חלק מהמצוות שמופיעות בפרשה, אולי ממש, אפשר להגיד המנה העיקרית מיד שככה אחרי מות, מתחילים לתת הוראות ליום שבו הכהנים היו עובדים במקדש, וכולנו עד היום זה יום כל כך משמעותי במהלך השנה. אפשר להגיד שהוא השני, יש לנו את פסח ויש לנו את... יום כיפור, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. זה רק פסוק אחד מתוך רבים רבים בפרשה, שבעצם אחרי מות מתחילים לדבר איתנו על יום כיפור. מה זה יום כיפור? אפשר להתחיל מחדש, אפשר לתקן. אחרי מות אפשר לבחור מסלול, אפשר לבחור במסלול של טהרה, של תיקון, של שיפור. אפשר להעלים דברים רעים שעשינו. ויש פה פירוט באמת מאוד מאוד אינטנסיבי של עבודת יום הכיפורים במקדש. איך זה קשור לחיים שלנו? הנה היוצר נועם יעקובסון נכנס פנימה לתוך מה שקרה ביום כיפור אז, וקורה גם היום. הנה.
פרשות אחרי מות קדושים, אחרי מות שני בניו, אהרון מרגיש בצדק, קצת נזוף. איך ממשיכים עכשיו? איך מתקרבים בחזרה? אז פרשת אחרי מות פותחת בדיוק בזה. הקדוש ברוך הוא נותן דרך לאהרון להתקרב חזרה פנימה. ולא סתם פנימה, אלא הכי קרוב שאפשר, ממש אל תוך קודש הקודשים. זה קורה פעם בשנה ביום כיפור ומלווה באחד הטקסים הכי מוזרים בתורה. אהרון מצווה לקחת שני שעירים לחטאת. שעירים זה עיזים דרך אגב. חז"ל מוסיפים שהשעירים צריכים להיות דומים, אבל ממש דומים אחד לשני, עד שכמעט לא יהיה ניתן להבדיל ביניהם, ואז לערוך ביניהם הגרלה, סוג של עץ אופלי. אחד ייבחר להשם ואחד ייבחר להזזל. מה זה אומר לעזאזל? שנייה, נסביר. את השעיר שנבחר להשם שוחטים ונכנסים עם דמו פנימה, ממש לתוך קודש הקודשים, והנה, זה מה שרצינו, להכניס את אהרון פנימה. אבל רגע, השעיר השני, זה הסיפור המעניין פה. אהרון שם לו שתי ידיים על הראש ואומר על הוידוי, יענו הוא מעמיס עליו את כל האבונות, פשעים וחטאות של עם ישראל, ואת הקורבן הזה באופן יוצא דופן בכלל לא מקריבים, אלא מוציאים החוצה מהמשכן אל עבר המדבר, ומגלגלים אותו מצוק עד שהוא מתפרק לחתיכות. לא נעים לי מהם, אני לא רוצה שם. וכולם ביחד. מה זה הטקס הזוי הזה? או, אז אני לא יודע. ולא רק אני לא יודע, חז"ל בעצמם מתייחסים לשעיר המשתלח כאחת התופעות המשונות ביותר בתורה. אבל בכל זאת, הנה כמה תובנות. במציאות המורכבת שלנו הרבה פעמים קשה להבחין בין טוב לרע. כל כך הרבה מעשים רעים נעשים בשם כוונות טובות, ולהפך. אז זה לא סתם שהשעירים כל כך דומים אחד לשני. במבט אנושי, השעיר שנכנס פנימה לקודש והשעיר שלוקח את החטאים שלנו לעזאזל, נראים כמעט זהים. מה שמנסה להגיד לנו?
חבר'ה, בכל הנוגע לכפרה, את ההבחנה בין טוב לרע, תשאירו לי.
הוא יהיה זה שיכריע באמצעות הגורל איזה שעיר הולך לאן. ולמה בכלל שני שעירים? כי דווקא כשנכנסים הכי קרוב אל הקודש, אנחנו מקבלים הזמנה. לקחת את כל החטאים, האבונות, האשמה, את כל איסורי המצפון, העבר והעבירות שצברנו, ו... להוציא אותם מהבית, לזרוק אותם לעזאזל. שימו את העבר מאחור, תהיו כאן ועכשיו. בואו אליי הכי קרוב, השם אומר, ונתחיל מחדש. תאמין שאם קלקלת, ואנחנו בארץ הכואבת שלנו, אחרי כל השערות שעברנו בחודשים האחרונים, איך אפשר להמשיך הלאה? פשוט מאוד אומרת הפרשה. קחו את כל הצלקות, הכעסים, המשקעים שלכם, זרקו אותם לעזאזל. בואו אחד הכי קרוב אצל השני, ותתחילו מחדש. אף פעם לא מאוחר.
אחרי מות, זה לא רק השם של הפרשה, במובן מסוים שתי המילים האלה מגדירות את מדינת ישראל כרגע, אחרי מותם של כל כך הרבה יקרים. והנה תופעה ישראלית חדשה. בשנה שעברה לא ראינו כל כך הרבה סטיקרים, כל כך הרבה מדבקות, עם כל כך הרבה משפטים של נופלים. וזו סוג של הנצחה כזו. שימו לב למשפט הבא, למשל, זו הייתה דוגמה כללית, פסנתר ברחובות ירושלים. אם תביטו מסביב, תראו כמעט בכל מקום סטיקרים כאלה. אמור מעט ועשה הרבה, שנזכה לעשות למען הכלל וללכת בדרכו. לזכרו של אחיה דסקל, ואוהביו של אחיה דסקל מדביקים את זה בכל מקום. אבל מה עם המשפט המקסים הזה? תהיו שמחים, תהיו נחמן, לזכרו של נחמן דקל היקר. אלה דברים שאני אספתי מכאן ומשם, אתם יכולים לשלוח לנו, בשמחה, אליי, ברשתות החברתיות, עוד סטיקרים כאלה, ואולי נייסד פה פינה כזו, זה די ראוי, אני חושבת, בתקופה הזו, וזו הזדמנות להעיר במשפט אחד קטן את אותם אחרי מות של הקדושים. למשל, המשפט הזה, בהודיה דרכך תאיר, לזכר האחיות שנספו בנובה, הודיה ותאיר דוד. וכך החברים והמשפחה זוכרים אותם ומדביקים את זה בכל מקום. וגם לזכר נועם יוסף אבו, דרכיה, דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. זה פסוק שנאמר על התורה, אבל כנראה אפיין גם את הנועם של נועם יוסף אבו. שיהיו הדברים לעילוי נשמתם, אבל גם לעילוי נשמותינו כאן בעולם הזה. וכמה אפשר לפעמים באמצע היום, כשאתה עצבני ולחוץ וזועף מכל מיני דברים קטנים וזמניים, סטיקר קטן כזה של פנים, בדרך כלל צעירות, בדרך כלל מחייכות, יכול להחזיר את כולנו למסלול. אחרי מות בפרשה וגם בחברה הישראלית, במגמה שנחיה לאורם ונהיה ראויים. אנחנו ממשיכים מהפרשה אחרי מות אל מסכת אבות. בתקופה הזו של השנה, אחרי פסח, השבתות הן ארוכות יותר, בגלל שעון הקיץ, הן נכנסות יותר מאוחר וגם יוצאות יותר מאוחר. יש זמן אחרי הצהריים, ויש מנהג בכל עדה, זה אולי קצת אחרת, אבל זה די חופף על כל העדות, המנהג הזה, מסכת אבות. לקרוא את הטקסט המיוחד הזה, זאת הכנה לחג השבועות למתן תורה. וזה תיקון של המידות שלנו, זה זמן בשנה שבו אנחנו ככה מטפלים, עושים איזה טיפול פנימי, טיפול 10,000 למידות, להתנהגות, לאיך ומי אנחנו. מי שיקרא בכל שבת את המסכת הזו, ויסיים אותה, יקבל את הכללים אולי הטובים ביותר להיות מנץ, להיות אדם טוב, להתנהג בעולם הזה בדרך ארץ, בצורה מתוקנת, בצורה ראויה. אנחנו ננסה להוכיח כרגע שחלק גדול מהמסכת אתם כבר מכירים, אולי אפילו מהגן. זה מסוג המשפטים שכתובים בגני ילדים, בקרטונים, בבתי ספר, ככה על כל מיני פלקטים, והם מקובלים וידועים. אז הנה בואו נטעם מתוך החלק הזה, המסכת הזו של המשנה, מסכת אבות. איזה הוא חכם? איזה הוא חכם? אני הייתי חושבת שחכם זה מי שיש לו הרבה תארים, שלמד הרבה. לא. חכם זה מי שלומד מכל אדם. זה קצת מהפכה, תפיסת החוכמה. חוכמה זה לא מי שצבר הכי הרבה ידע, אלא מי שלא מפסיק ללמוד מכל אחד שהוא פוגש. איזה הוא גיבור? היינו מצפים שגבורה תהיה אך ורק כגבורה פיזית. גיבור זה מי שכובש את יצרו, שיודע להגיד לא, שיודע לפעול נכון ולא להתפתות. ואיזה הוא עשיר? ודאי שעשיר בהגדרה המילונית זה מי שיש לו הרבה כסף. אבל על פי המילון של מסכת אבות, עשיר זה מי ששמח בחלקו. אדם יכול את כל החיים לבלות במרוץ אחרי הכסף, והוא אף פעם לא ירגיש עשיר. עשיר אמיתי זה מי שיש לו, והוא שמח במה שיש לו, והוא יודע להעריך ולהודות, והוא מרגיש את העושר, נהנה ממנו. איזה הוא מכובד? שוב, מכובד בימינו זה אולי מי שיש לו מלא מאבטחים ודיסטנס, ואל דבר איתי, דבר עם הסוכן שלי, ועדר של מעריצים ומעריצות, ומלא עוקבים ושטיח אדום, וככה איזו תפיסה כזאת של שופוני. זה אחד מכובד, יש עליו. המכבד את הבריות. המכובד הכי גדול זה מי שמכבד אחרים, שיודע לתת כבוד לכל אחד, זה הכבוד הכי גדול. להיות אחד שמכבד, זה להיות מכובד באמת. ואיך אפשר לדעת שאדם הוא חכם? סייג לחוכמה, אומרים לנו חכמנו במסכת אבות, סייג לחוכמה שתיקה. דווקא לא ככל שאתה מרבה בדיבורים. אתה יודע לשתוק, זה לפעמים דווקא מעיד על עולם פנימי, על היכולת להתאפק, להקשיב, לא חייבים להוציא הכל החוצה תמיד. הנה, גם המשפט הבא אומר משהו דומה, אמור מעט ועשה הרבה. יש, אני בדרך כלל אמור הרבה ועשה מעט, לדבר, 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 תעשה, תאמר מעט, ותעשה יותר ממה שאתה מדבר. והנה עוד מבחן אישי אנושי מדהים, שמסכת אבות מציבה בפנינו, מפורסם מאוד. אם אין אני לי, מי לי. כלומר, אם אני לא אעשה, מי יעשה? אבל אני לבד, רק בשביל עצמי, וכשאני לעצמי, מה אני? אני רוצה גם לעשות בשביל הכלל, בשביל האחר. אם אין אני לי, מי לי? כשאני לעצמי, מה אני? ומתי כל הרעיונות היפים האלה? עכשיו. אם לא עכשיו, אי מתי? זה אפשר שעות לדבר רק על שלושת העקרונות האלה, ובעיקר לנסות ליישם אותם. ממשיכים? מסכת אבות. יהי כבוד חברך, חביב עליך כשלך. שוב, חזרנו לנושא הכבוד. אתה תכבד אותו, שיהיה חביב לכבד אותו, כמו שאתה חביב עליך הכבוד שלך. הזכרנו קודם את הכהנים, צריך ללכת בדרכם. הווה מתלמידיו של אהרון. תהיה כמו אהרון, אהרון הכהן. אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הוא לא רק אוהב שלום. מי לא אוהב שלום? אני גם אוהבת שלום. רודף, הוא יוצא פיזית, אקטיבית, לעשות שלום, להשלים בין אנשים, שיהיה פה שלום. וכשבא אדם מולך, הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. אתה פוגש מישהו, אל תהיה ככה, היום בעידן הסלולרי זה ממש מסירות נפש, להרים את הראש רגע, לראות מבא מולי, להגיד שלום. והנה עוד עיקרון, לא הביישן למד, ולא הקפדן מלמד. זה מעיד גם על התלמיד וגם על המורה. תלמיד שהוא ביישן, יהיה לו קשה מאוד ללמוד, הוא לא מבקש, הוא לא שואל, הוא לא שואף. ואם אתה קפדן, אתה לא תהיה מורה טוב. זה גם נכון להורים, לכל אחד שהוא באיזה דרגה שבה הוא מנחיל איזשהו ידע. להיות קפדן זה לא הדרך הנכונה להעביר את השפע שיש לך לאחרים. ושוב, אפרופו עמידות, שימו לב לזה, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. האדם הוא פשוט לא יכול כאילו לחיות בעולם הזה, אבל הוא חצי מת, כי הוא כל היום מקנה, כל היום רודף אחרי התאוות שלו ואחרי הכבוד שלו. זה פשוט אדם שהוא חצי בן אדם, הוא לא איתנו. שוב, ממה להתרחק? קנאה, תאווה, כבוד. למה להתקרב? כל מה שאמרנו כאן. אנחנו דווקא בשבת קוראים את המסכת הזו, כי יש לנו זמן להתבונן. שבת זה הזמן, אנחנו לא טרודים, אנחנו לא רצים אחרי הזנב של עצמנו. שנייה מסתכלים על ששת הימים שהיו, על ששת הימים שלפנינו, בוננים ולומדים את המסכת. מומלץ, מסכת אבות, זמינה בכל כך בפורמטים, כל כך במקומות, וכמו שראינו עכשיו, זה קל ואת חלקה אנחנו כבר מכירים, הנקודה היא ליישם. זה קצת יותר, אני מאוד נחמד להקריא לכם את כל זה, להפנים אפילו משפט אחד, לחיות לפיו, זה קצת יותר קשה. אבל זה חלק ממה שחופף על התקופה הזאת, מסכת אבות. דיברנו על הפרשה, ודיברנו על מסכת אבות. אנחנו בשבוע הקרוב נציין את יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ד. נדמה לי שאנחנו משמחת תורה חושבים הרבה על המשמעויות ההן. כבר במוצאי שמחת תורה היה מי שהשתמש במילה שואה, שאלות קיומיות על הקיום היהודי, על היכולת לצמוח מתוך המצוקה, על היכולת להתגבר, על הגורל שלנו, על רוע שתמיד תוקף מפרעו בפסח דרך היטלר והמשטר הנאצי, ועד לתנועות אסלאם קיצוני כמו חמאס וחיזבאללה, וכמובן איראן בראש כיום. אני רוצה קודם כל להראות, ונדמה לי שרבים יעסקו ביום השואה הזה, ביכולת של הניצולים לצמוח מתוך האפר. אנחנו מתוך הגחלים של אושוויץ, תוך 3 שנים, הכרזנו על הקמת מדינה יהודית, היא מדינת ישראל, הכרזנו. אבל כן, בסיפור הגדול של העם הזה, זה ממש משואה לתקומה. ובקטנה זה המנגנון, זה האלגוריתם, זה ה-DNA שמפעיל אותנו גם עכשיו. אנחנו רואים את זה אצל רבים מהמפונים, רבים מהקורבנות, מכל הסוגים. היכולת הזאת, וראינו אותה גם בפסח, היכולת מתוך השיעבוד של מצרים, דווקא מתוך הקושי, להפיל לרמות יותר גבוהות ולצמוח, לא לשכוח, אבל כן לייצר איזשהו ניגון חדש, איזושהי יצירה חדשה. הנה קטע, בהופעה שלו אביתר בנאי מראה תמונה של הפסנתר השרוף מבארי, וממשיך לנגן את הניגון הנצחי שלנו על רקע השברים. הנה.
מבארי ויש לו פסנתר שם בחדר שלו, והוא לא יודע אם הפסנתר איזה יסוד, אז הוא מבקש ממני, לא כל כך הבנתי מה, להתפלל על הפסנתר שלו, משהו כזה. כמה ימים אחרי זה שלפתי לו דן, הוא מה עלה בגורלו, והוא כתב לי, שלח לי תמונה. אז כתבתי לו בחזרה, אתה יודע, יש דברים שאי אפשר לשרוף. שרגע לפני כל המנגינות פורחות באוויר, וכפליים לתושייה, כפליים לרוח, כפליים לנגינה.
האלה של אביתר בנאי על רקע הפסנתר השרוף מבארי, אותיות פורחות באוויר, הן מגיעות מהתלמוד, גם שם, מתוך השבר וההרס, המסר, הרוח, ממשיכות. אבל אי אפשר להתעלם מכך שרבים מאיתנו השתמשו במילה שואה, גם כדי לתאר את מה שקרה. לא רק כדי להגיד איך צומחים מתוך קושי, שזה בכל דור ודור, אלא כדי להגיד שמה שקרה היה שואה. אין פה כמובן יכולת לשפוט ולהתמודד עם המילים שכל אחד בוחר, ובכל זאת, אדם ש... עבר משהו, ניצול שואה, אחד המפורסמים והבולטים בדורנו, הרב ישראל מאיר לאו, נתן לי ראיון בתחילת האירועים וביקש להימנע מכך. הרב לאו, רק נזכיר, הבן של הרב של פיוטריקוב בפולין, שני ההורים שלו נרצחו בשואה, איבד גם אחים. ילד בן 8 מסיים את המסע שלו בין צעדות המוות לבין מחנות ההשמדה. ילד שלא יודע אף שפה. לכתוב, לא בעברית, לא באנגלית, לא ביידיש, לא בפולנית, ילד שהעתיד שלו נראה באמת הרוס ושבור, יתום משני הוריו, אנלפבט, פליט עני ומרוד ורזה, ומהילד הזה צומח הרב הראשי לישראל, ומי שהיום הוא יושב ראש יד ושם, כלומר המוסד שמול העולם גם מספר את סיפור השואה הישראלי. אומר הרב לאו, אני מבקש, יש מדינה ויש יכולת להגן. יש יום אחד שבו הרגשנו את אותה מצוקה כמעט קיומית, שאתה שואל, איפה? איפה הריבונות? איפה היכולת? אבל אנחנו הולכים ורוצים לחזק את היכולת היהודית להגיב ולשמור. כל יום בשואה היה השביעי לעשירי. כמות ההרוגים בשביעי לעשירי היא כמות של יום אחד במחנה השמדה אחד. אז פרופורציות, הוא מבקש, שוב, אני בטח לא בעמדה שבה אפשר להגיד משהו למישהו באשר לתחושות שלו, אבל אדם שעמד בדיוק בניסיון הזה, ראה בעיניו את השואה, וגם רואה בעיניו את התקומה, ביקש להעביר לנו את המסר הבא, דווקא ערב יום השואה הזה, כדי להגדיר נכון, הכי חשוב אולי בחיים זה לדעת, להבדיל וללמוד מתוך זה, אבל בצורה מאוזנת, בצורה שיש בה פרופורציות וחשיבה. הנה.
אני מאוד מאוד מתקומם נגד כל הניסיון להשוות את מה שקרה או קורה היום איתנו לשואה. לא היה לנו לאן ללכת, לא הייתה לנו מדינה. והיום כשמדברים ואומרים לנו, עוד פעם שואה מסכים שתעזוב אותי עם המילה שואה. המילה שואה זה דבר שהיה ייחודי, אני מאוד מאמין, רוצה לקוות, כמו שלא היה לפני זה, לא יהיה לעולם דבר כמו שואה. פה קערה דבר קשה מאוד, נוראי, משבר היום זאת מלחמה על הזכות שלנו לחזור הביתה לארץ ישראל ולהקים פה את המדינה היהודית שזכתה להכרה של העולם בשעתו. וכאן יש מלחמה בלתי פוסקת של גופים או עמים שלא השלימו עם העובדה שגם לנו מגיעה מדינה משלנו, עם עצמאות, עם ריבונות, מדינת ישראל.
ואולי יותר מזה, העניין הוא לא רק באיזו מילה נבחר, אלא איך נקום. הרי הסיפור הגדול אחרי השואה הזה, ואת זה אני מצטטת מניצולים שראיינתי לאורך השנים, אמר לי אחד מהם, הרוע המוחלט החליט שאני האויב שלו. זה מחייב אותי להיות הטוב המוחלט. בכל דור ודור בא הרוע הכי שפל. המשטר הכי רקוב מבחינה פנימית, גם אם הוא מצליח חיצונית. כן, אנחנו יכולים לדבר על פרעו, על היטלר ועל חמאס בימינו, והרוע הזה שאין לו קיום, שצריך לעבור מן העולם, שהוא כולו באמת שחיתות פנימית כל כך עמוקה, ואלימות, וחוסר באמת יכולת גם לעם שלו, הרי העם שלו סובל קודם כל מהמשטר הזה, יהיה מי שיגיד, הוא בחר בו, בא הרוע הזה ומסמן אותי, דווקא אותי כאויב, אני בראש החץ של האויבים שלו. מה זה אומר עליי? מה המסר? מה הבשורה? למה זה ככה? מה אני צריך להיות? איך אני צריך להגיב? או למשל, העובדה שתמיד הרוע הזה לא מבחין בינינו. לפרעו לא היה אכפת איך הגדרנו את עצמנו. בתור לצערנו למשרפות עמדו כולם, וגם באותה שבת בבוקר של שמחת תורה, חמאס רצה לפגוע במי שהלך לבית הכנסת באופקים ולמי שרקד במסיבה בנובה. כלומר, יש איזושהי זהות, אחדות פנימית של כולנו, וכל דור ודור היא זאת שמותקפת. מה זה אומר לנו? נקודות למחשבה לקראת יום השואה הקרוב של תשפ"ד. בואו נסכם רגע. קודם כל, חזרנו אל הפרשה, הדופק התמידי, הנצחי הזה, פרשת אחרי מות, איך קמים מהמשבר אחרי מות, איך ממשיכים, ראינו משפטים של נופלים גם מהשנה האחרונה, ונהיה פה בשבוע הבא עם הפרשה הבאה, חוזרים לשגרה בעזרת השם. דיברנו על מסכת אבות, קוראים אותה הרבה בתקופה הזאת, איך לבנות נכון את החברה שלנו, כל אחד ואיזשהו מסע של תיקון של המידות האישיות שלו. והתחלנו לדבר על יום השואה, עוד ידברו רבות, איך השנה הוא יכול להיות משמעותי ומלמד יותר מתמיד. עד כאן, שבת שלום ובשורות טובות, להתראות.